ליצור, להשפיע על הלבבות, וממילא גם לתפוס הרבה מקום, שזה בעצם הדאגה לכלל, דאגה לכללות האומה. אז באמת שאלת צמח, מה... איך אפשר ליצור את ההרגשה הזאת, את העמדה הזאת, שאדם, מה שמעסיק אותו זה כללות האומה. זו הייתה תשובתנו, שנכון שאפשר לבוא אל העניין הזה אולי בשני מסלולים, מסלול של תיקון המידות, מסלול של תיקון הדעת. אבל נראה לנו להדגיש דווקא בנושא של הכלל, זה את הנושא של תיקון הדעת. כלומר, לחשוב על כלל, זה שינוי תודעה. לפני שאתה בא לשנות את הרגשות, והייתי אומר אפילו, בוא נניח שאין טענה על זה שאדם באופן בסיסי מעסיק את עצמו, מה שקרוב אליו. זה לא רישות, זה טבעי, זה אדם. כאילו אפילו יכול, טבעי שאדם אמר, הוא יותר נוגע מה שקורה לי, או מה שקורה לקרוביי, מאשר מה שקורה למישהו בעם ישראל, או אפילו מה שקורה למדינת ישראל. למדינת ישראל. אבל אז את הרגש עצמו, איננו באים לשנות את נקודת האופי הזאת, אבל לשנות את התפיסה, את המרחב המחשבתי. איפה השכל של האדם מונח? ובעיקר זה מה העולם המושגים שלי. מה השפה שאני מדבר בה? יש הרבה פעמים שאדם משנה תפיסה, לא באופן כמותי, באופן איכותי, אז זה לשנות שפה. נגיד כשיש הופעה חדשה של תורה בעם ישראל, אז בדרך כלל זה גם שפה חדשה. נגיד המהר"ל, הוא לא רק המהר"ליונות, הוא הביא שפה, שפה של המהר"ל, הרמב״ם. הוא לא רק נתן כמה הסברים, כמה נמשלים, אלא חידש שפה. וכן הרב כמובן. חלק מללמוד הרב זה ללמוד את השפה שלו. רב נחמן, שפה. ממש שפה מיוחדת. צריך ללמוד את השפה. אז הרבה פעמים, ודאי מעבר מחשיבה פרטית לחשיבה כללית, זה לא רק שינוי של הנושאים שאני עוסק בהם, זה שינוי של השפה. זה כאילו שינוי של כלי הראייה שלי. וזה תהליך, הייתי אומר, זה לא תהליך שכלי במובן החיצוני, זה תהליך, ודאי מכירים, כשמתשים במושג דעת, רוצה לומר שזה לא רק הבנה שאדם משתמש בכוח השכלי באופן תיאורטי, בלי שזה בכלל נוגע. דעת זה משהו ש... כשאני יודע משהו, הכוונה שהשתנה משהו בתפיסה שלי, בהתייחסות שלי. כשאני יודע משהו, אני אומר בביטוי המדויק של תורה, זה כוונה שאני מונח במקום אחר ממה שהייתי מונח קודם. להביא משל מגשמיות, איזה משל... באמת, יהיה משל שקשור גם לדוגמה שלנו. נגיד שאנשים, אני לא אומר פה, אבל נגיד שאנשים חושבים שלעסוק בעניינים של משפט, של עורך דין, וזה, זה לא משמעותי. נגיד, אם אנחנו רוצים להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל, זה תחום שולי, או שאין מה לעשות שם, אבל זה תחום שולי. אדם כאילו לא מעניין אותו, זה לא מרגש אותו מה שקורה, זה לא בכל התחום המשפטי. אתה צריך להתעסק בחינוך, אתה צריך להתעסק בצבא, צריך להתעסק בספרות ואומנות, משפט. יש פה באמת ביישוב אחד עורך דין, מכירים אותו? מישהו אביעד בקשי, הוא יקר מאוד. הוא הגיע ל... עכשיו אני חושב, נגיד שאני אשוחח עם אחד כזה, או מישהו קצת מבין בזה, פתאום יסביר לי איך ה... כל מה שקורה עם המדינה כמעט מתנהל על פי המשפט. ושכמעט מקבלי ההחלטות הם כמעט אליהם השפעה על מה שקורה, חוץ מהמשפטנים שמלווים אותם והיועצים המשפטיים. וכו' וכו', ולהביא הרבה דוגמאות, וכל מיני הכרעות מדיניות בעצם מושפעות מהכרעות משפטיות, ושהדברים הם גם נוהגים למה שקורה עכשיו, הם גם ממש יקרה עוד מעט. פשוט תיתן לי תמונה, אפשר לתת נגיד הרצאה של שעה. אגב, זה שהזכרת עכשיו סיפר ש... התייעץ איתו, מיכאל קליינר, לא, הוא כבר, בעזרת השם, נמצא את מקומו. מיכאל איתן, אחד מהליכוד. איך להכין חוקה? היה יושב ראש ועדת חוקה, להכין חוקה לישראל. הוא לקח אותו להיות היועץ המשפטי שלו. שאתם מבינים מה זה? חוקה לישראל, זה, אם זה ייכנס, זה יכול לשנות את כל המדינה. עורך דין, שגדל פה בישיבה, אוקיי? בחיה חלק מהזמן. הוא מייעץ. אז לא כל הסיפור, זה יעבור עוד כמה דברים. אבל תראה איזה השפעה יש למישהו שהוא מבין בתחום הזה ברמה. סיפר שפעם אחת הם היו, הוא, נתניהו ומיקי איתן, שלושה, לבד. אמר לי, שמע, נתניהו ימני דווקא. יכול להיות בהתייחסויות לסוגיות המשפטיות. מאוד נתפעל מזה, כי הוא לא היה מול תקשורת, והוא לא היה מול צורך להציג, זה לא היה לפני בחירות, זה היה ישיבה של שלושה אנשים. אולי עשה חשבון שעכשיו נדבר עליו, כן? אבל לא עשה כזה חשבון, אז הוא התפעל. עכשיו נגיד שמעתי את כל ההרצאה הזאת על החשיבות של המשפט. אז עכשיו הרגע שלי השתנה. עכשיו יספרו לי מישהו עורך דין, מישהו נכנס לפרקליטות, וואו. או יספרו משהו בחדשות על נושא משפטי, או שנקרא על זה משהו, יפגוש איזה מאמר. זה מעסיק, זה מעניין, זה כבר לא יבש. כלומר, זה התחיל מזה שישינו לך את ההסברה, הסברו לך איך המערכת עובדת, עכשיו כבר אתה, הרגע שלך עובד אחרת. כאילו אתה כבר, כי התמונת עולם משתנתה. כמו שהם הסבירו לו, למשל, על כלי מסוים שיכול מאוד נועיל, יכול מאוד להזיק. עכשיו גם הרגשות יהיו אחרים, כן? זה, הוא חי בעולם אחר, אתה חי בעולם אחר, אז גם הרגשות משתנים. מעבר מחשיבה של פרט לכלל, זה לעבור פאזה. זה לא להיות באותו עולם. אז אני אומר, אם אחר כך יאזן לשם האיזון, אני חושב שגם כשדיברנו ביחידות זה היה ככה. אבל נגיד בצורה ככה, משפט חריף. אחינו החרדים, השם ישמרם, יצילם, יפרם וירבם. יש בחינה שיש מימד שלם, אופק שלם, שהם לא פוגשים. בגלל שאין להם את החשיבה הכללית. הרי זה הנושא פה של הרב שמדבר עם עבודת ישראל, כן? מימד שלם. כאילו יש עולם שהם לא פוגשו. זה העולם שלנו, זה אותו עולם. אבל כאילו, מימד שלם, לא מכירים אותו. לא נמצא בתודעה שלהם. אני שלא אזן שיש לנו אחים אחרים, שיש ממדים שלמים של כל מה שקשור לממד האמוני, אפילו היראתי, מה שהוא נראה, שזה גם עולמות שלמים, שהם לא מכירים. מעבר רק לשאלה אם יש לנו, אפילו מעבר לשאלת הוודאות, זה מין, אפילו במובן האינטלקטואלי, זה בור בהשכלה. אני אומר, בסוף אנחנו יוצאים טוב מכל הסיפור הזה, כן? אבל זה בור בהשכלה, לא להכיר את המרחב הזה, זה מרחב שלם. נדבר כאן לשאלה האם התורה מצווה את זה, ברור ש... איך כתוב שמה? עם כל החשיבות של החוכמה והדעת, אז נאמר במשנה, מוטב להיחשב שותה כל ימי, להיקרא שותה, אני, אולי לא להיות באמת, אבל להיקרא שותה כל ימי, לא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום. אז אם צריך לבחור בין יראת שמיים לבין חוכמה, אין שאלה. יראת שמיים. אפילו הרמב״ם, הוגה הדעות, הפילוסוף האלוקי, גם כן מכריע ככה. כי הרמב״ם מזכיר שיש שתי כתות שמתייחסות לחז"ל. אחת אומרת, כל מחז"ל אומרים, כפשוטו. לא משל, כפשוטו. שהרמב״ם נגד זה, הוא אומר, זה לא כפשוטו, זה משל, רוב הדברים. אלה שהם באמת לא באופן פשוט מסתדרים כתיאור. אבל יש דעה שאומרת שמה שחז"ל אומרים זה כפשוטו, אבל זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני. כלומר, אלה אומרים זה כפשוטו והם מקבלים את זה, למה? אבל זה לא הגיוני. חז"ל אמרו. חז"ל אמרו, אז גם זה לא הגיוני. ויש כאלה שאומרים, חז"ל אמרו, זה כפשוטו, זה לא הגיוני, ואחרי לא מקבל. אומר הרמב"ם, מכת הראשונה, הוודאי עדיפה מהשנייה. האלה שלא מקבלים, הם טיפשים. כי הם לא מבינים שהחכמים הם חכמים. אבל רואים את העדפה של הרמב"ם. גם כאלה שהם כביכול, הם תמימים בעצם. לא, יכול להיות שבכלל לא מכירים פילוסופיה, הם לא יודעים מה יכול להיות במציאות, מה לא יכול להיות במציאות, מה דרך הטבע, מה נס. חז"ל אמרו, זהו. הוא אומר, הם עדיפים. הם עדיפים על אלה שלא מקבלים דווקא מחמת שהכירו, יש להם השכלה רחבה וכו'. אז זה גם הרמב"ם אומר. אז זה ככה הערה על דבריי הקודמים. אבל אף על פי כן, אין יראת השם מחוכמה, וראשית חוכמה יראת השם. ובנושא הזה של הכלל, זה גם עבודה במידה גדולה של דעת. זה פשוט לשנות את האופק הרוחני שאדם רואה. אגב, כמו למשל מעבר מהגשמה להפשטה, הזכרנו את הרמב״ם, זה קודם כל שינוי שכלי. אתה פשוט לומד את זה. אחרי שאתה לומד את זה, אתה כבר לא יכול להתרגש אפילו מתיאור גשמי כלפי שמיים. איפך זה יוצא לך צמרמורת. אז זה עיקר העבודה. זה שינוי שפה. ואמרנו שיש צד אפילו לפעמים כל מיני כותבים או פובליפטיסטים במידה גדולה רחוקים מאמונה, אבל אתה מרגיש את המושג הזה של חשיבה, אני קורא לזה לפעמים מערכתית. חושבים מושגים של חברה. מנתחים תהליכים חברתיים, כאילו זה יש להם. יש אנשים צדיקים, יראים וקשרים, אבל את הסוג הזה של מחשבה אין להם. וזה קשור קצת לעניין הזה שהרב מדבר עליו. אדם חושב על החברה, אדם חושב על הכלל, אני חושב שהרב מדבר גם על העובדה שחושב על כלל ישראל, כן? על עם ישראל, לא סתם על עם. רק על המשפטים האלה ונמשיך. הכוח המוסרי היסודי, שצפון בקרבה, דוגמת שם המפורש בפי תלמוד של נבוכדנצר, הנותן לה את העוצמה של ציפור זו שישבה לה על היקונין של מלך שאפשר לזרוק בחץ וגם לא לידות באבן. שלא יהיה כרוגים מיקונין של מלך, הוא העומר כללות האומה, הגוי כולו, השגור בפיה. למיות זו, היא אומרת, ולפעמים גם בלא לב אליו, שהיא דורשת את ישועת כלל ישראל, כולו דווקא. אינה מתחשבת עם פרטים, ולא עם סטיות ומפלגות. כי אם דווקא את הכלל כולו היא חפצה לתפוס בלבבה. את כל ישראל, את האומה. והאומה בערכה הכללי היותר חסון, שאפשר למוח אנושי חילוני, שלשד האור האלוקים תלבש ממנו לתופסו. הרמה בערכה היסטורי ומוסרי. ועם זה היא פושטת את הדעה על ארץ ישראל וחיבת ציון לכל מקראיה באומץ לב וגבורה בלתי מצויה. ואחרי כל זה יודעים אנו ברור שלא תוכל להצליח. נראה לפרש, למרות שהרב פה אומר את הדברים בחריפות, אבל לא הכוונה שלא תצליח בכלל, אלא לא תצליח ביומרה שלה להיות לאומיות כפרנית. הצד החילוני, הכפרני, שמשתמש בעומר כללות האומה. כן, הרב פה רואה פה גם איזה מלחמה. הוא אומר, יש בהם איזה משהו טוב, אבל כרגע הוא מדבר על זה שהטוב הזה מחזק אותם ולעשות דברים לא טובים. הוא אומר שבמלחמה צריך להיות, להבין מה הכוח הטוב, או מה נקודת הערך המוסרי שמאפשרת לעשות גם את כל הנזק. אז הוא אומר, על הנזק, בטוח שלא יצליח. חייד מוכן לרגליה, כל זמן שלא תישא עיניה למרום, נשען על קדוש ישראל. כלומר, יש לה פתח תשובה, כן? אם יחברו את אותה לאומיות לאמונה. בידיעה הזו אנו יודעים המקורים היותר נאמנים, המקורים האלוקיים, אשר לעד יזרמו במיטתם מהארץ. מארץ כבגת תבלה וישביה כמו כן ימותו מישועתי לעולם תהיה ותתקתי לו תחת. השם שומר המקורים האלוקים מתכוון לסתרי תורה, במובן הזה אני חושב שרומץ פה עוד משהו לאגדת ישראל, שחלק מהמלחמה הנואשת שלהם כלפי הציונות נגד או כלפי הכפירה, זה מתוך איזו ראייה ריאלית, שהדבר הזה הוא עושה נזק והוא רע מאוד, והוא מסוכן, וזה יכול להרוס את הכל. ואומר הרב בין השורות, יש משהו במלחמה כל כך נואשת שנובע מחוסר אמונה. כלומר, יש את הבירור שהוא עשה מקודם, שאתה צריך להרחיב אותך ולכלול גם את נקודת העוצמה שיש כביכול באויב שאתה נלחם בו, ברוחנים במקרה הזה. זה דבר אחד. הדבר שני, לא להיות מיואש. זה לא עכשיו הכל פה הולך להיחרב. זה עם ישראל, יש הבטחה שבסוף לא יצליחו הצרים נגדו. בין מבחוץ, בין מבפנים. אז אפשר ללכת דווקא יותר בנחת. דווקא סיבה להירגע. אפשר לעשות את המלחמה ביישוב הדעת. לא בתחושה שהכל הולך לאיבוד. אנחנו אולי אף פעם לא היינו בעמדה הנפשית. קחו נגיד שיש לנו מאבק על ארץ ישראל, ההתנתקות. כן, דברים שמאוד מאוד כואבים. אז חלק מהחריפות של המאבק, חוץ מהעובדה שיש פה שקר, יש פה רשות, יש פה פשע אפילו, בסדר. על חלק מהחריפות של המאבק נובע מזה שאתה רואה את החורבן, ואתה אומר, רגע, הכל הולך פה לאיבוד. הנה, עכשיו עושים את זה, ובטח רוצים להרוס עוד דברים. ובכלל מדינת ישראל אולי זה סיפור שלא כמו שחשבנו. אבל אם יש לך אמונה, אז אתה אומר, רגע, אבל יש... זה לא... אני אומר את זה על ביחד לכל דבר, אפילו על צרות יותר נוראות, כן? זה לא הצרה הכי גדולה. זה לא סוף העולם. יש בסופו של דבר אמונה, שבסוף הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם לטובה. ובסוף עם ישראל ימצא את מקומו, בסוף תבוא הגאולה. אז זה משנה את היחס גם לדברים בדרך. וזה כאילו מה שהוא אומר גם להם. זה גם אולי חיזוק כזה כמו מורל, אל תגעו, בסוף נצח אותם. כאילו, אני איתכם. לא רק זה, אלא גם אפשר לעשות את המלחמה יותר בנחת. אם אלה יותר יעיל. דעותיהם ושר הפה, שתונותיהם, נאפס יהיו, והחוסים בהם ירושים מספרם, ודבר אלוקינו יקום לעולם, וישראל רק בהשם יהיה נושת שואת עולמים. ולא חס ושלום בניתוק מהשם. אלה המקורים, כאילו המקורות הקודש, מהניסיונות הרבים שראו את אמיתתה המנצחת בגלוי, נגד כל העמים, כן, במשך כל ההיסטוריה, מנגד עשיות הכושלות, שהיו תמיד עזורות באיזה כוח רוחני גם בישראל, הם עובדים בוודאי על צידינו. אז אפשר להאמין. ומצד שני, אבל זה לא יפתור אותנו מלהכין את כל הדרוש, לפי כל המידה יותר רחבה של הכוח והמרץ, בעת אשר אנו קוראים למלחמה, מתחילה להציל ולהגן, ואחר כך להתגבר עד כדי הצדק, להריע גם כן תורת ניצחון של כבישה ולחידה. אז ייתכן שבתחילה להציל ולהגן זה קצת משהו הם עושים. אין ספק, הקימו את אגודת ישראל כדי לשמור על ציבור שומרי אמוני ישראל, שלא ייפגע, שלא יושפע, שלא ירגיש חלש, שלא ירגישו אנשים לבד, מול העוצמה של הכוחות של הכפירה שיש בעם ישראל. ובעניין הזה אולי הם כבר עושים את העבודה, עושים אותה טוב. אנחנו יודעים שעד היום, מבחינת הבנייה של החומות והחידוד אפילו של הסכנות, באמת זה גם שומר, אי אפשר להכחיש, יש לזה מניח בחירים לשמירה באופן ששומרים, אבל יש פה את השמירה. אבל יודעים שכמו משהו, כמו מלחמה, אם אדם רק מתגונן, אז האויב יעשה מצור, יחכה זמן, בסוף. הוא לא יצליח להיכנס אליך דרך הספרות, אז הוא ימציא טלוויזיה, במחילה. לא הצליחה הטלוויזיה על כולם, כי אסור להכניס טלוויזיה הביתה, מי שיודע, ודאי בציבור התלמידי, אותם גדולי ישראל שקשורים לאגודת ישראל, ודאי לא מכניס טלוויזיה הביתה, אז עכשיו באים לך דרך המחשב, האינטרנט. לא הולך דרך המחשב, אז יש גם פלאפונים, והעסק לא פשוט. אז מה אומר, מתגוננים, כל מה מנסים לחסום, אבל אם אתה לא תוקף, אז יהיה לך קשה. כי הוא כל הזמן יראה לך עוד חיצים ועוד עוד בליסטראות, וכל פעם ימצא איזו נקודה חדשה, נכון? אם נציג את זה כמלחמה, לא אומר, אפשר לראות את הדברים בעוד עיניים. אבל עכשיו, זה המבט, יש פה מלחמה. וזה המבט במידה גדולה, נכון? יש פה מלחמה קשה. אז האויב כל הזמן מוצא כלים חדשים. כל העולם עוזר לו. תקציבים ענקיים יש לו. אז מה עושים? אומר, הרב צריך להתקיף. לא, מוכרח לומר, במידה גדולה, היהדות החרדית היום לא נמצאת במקום שהיא הייתה. כן ולא. כלומר, באיזה מובן לא? עכשיו קראתי לא מזמן פרסום, זה נגד הפרסומים שאני אוהב לקרוא. יש כזה ערוץ נקרא הידברות, שמעתם? זה גם בטלוויזיה, גם באינטרנט. זה פרסום פנימה לציבור החרדי שיתרמו לזה. אתה רואה שלא ממש מספרים איפה זה בדיוק. אסור להגיד טלוויזיה, אסור להגיד אינטרנט, אבל אתה מבין מבין המשפטים איפה זה עובד, ואיך שזה מגיע לכל מיני אנשים, חוקים, וגם אנשים חשובים. כל מיני סיפורים יפים כאלה. אז הם באמת עברו להתקפה. ובאמת הרבה אנשים דווקא חזרו בתשובה, ודווקא לכיוון הזה. ואין ספק שזה גם מאוד עוזר פנימה. אני לא יודע אם אומרים את זה בכל, אבל ברור שברגע שאתה מצליח לשכנע אנשים בחוץ, שהדרך שלך היא אמיתית, והדרך הזאת היא אבל וריק, והיא בסופו של דבר חסרת מוצא, זה מאוד מחזק את מי שנמצא בפנים. רק מה הבעיה? אז אמרתי כן. אנשים לא רק מתגוינים, גם תוקפים. מה לא? שזה כאילו יש מאוד הבדל בין איך שפונים לבעלי תשובה לאיך שאחר כך מחנכים. לבעלי תשובה משתמשים בשפה יפה, בידיעות מדעיות, בצבע, בכל כלי התקשורת. אחר כך את הדור הבא, חומות. אני אומר, תלוי מי, כן? ברסלב קצת שונים בזה, חב"ד קצת שונים. זאת החרדית הקלאסית עדיין. אז החינוך האידיאלי הוא כזה שסוגר מכל הדברים האלה. לא משתמש בכל לקדושה. אז כאילו, בצד מסוים יש התגוינות מאוד חריפה, ובצד מסוים יש גם צד של התקפה. באמת, דווקא מהחסידות, מהתסיסה של תלמידי הבעל שם, אתה רואה שאולי משהו קצת יותר... אז אומר הרב, מתחילה להציב ולהגן, אחר כך להתגבר עד כדי הצדק, להריע גם כן תרועת ניצחון של כבישה ולחידה, וכמו שאמרנו, בלי זה אתה לא יכול לנצח. אף מפקד, במיוחד מפקד שיש לו את האמצעים, בסופו של דבר, אם הוא רק יתגונן, זה הכל ייפול ככה. אפילו אם יתגונן טוב, צריך להתקיף, צריך לנצח. הגנה הכי טובה זה התקפה. לכן ברור הדבר שאפשר לנו לזוז ממקומנו לקראת האויב, מלאותו כוח המוסרי העליון. זה כמובן בשביל ההתקפה. לכאורה הגנה כנראה לא צריך. התיאוריות השמאליות המרובות שהתקבצו לתוך תיאוריה אחת, הלאומיות הכפרנית. הרב זצ"ל, הרב קוק. כן. הלאומיות הכפרנית אומרת בכל חצוף שאין לה כל חלק בקודש. שאין לה חלק בכל קודש. זה האויב. אתם מבינים בשביל מה הקימו את מרכז הרב? יודעים שנכתב לפני 10 שנים כבר, יש מה אתם לדבר על זה בישיבה, הספר שנקרא חמורו של משיח. שמעתם על זה? אתה שמעת? שמעתם? בזמנו הוא קצת השפיע. אמרו שאפילו על אריק שרון זה השפיע. ספר שהוא מצד אחד מאוד שטחי, עם הארץ כזה, שאתה רואה שהוא לא מכיר דברים מאוד בסיסיים ביהדות הזה. מצד שני, הטענה שלו היא טענה מרושעת, אבל לפעמים אדם עם רשות, אז האינסטינקט שלו לפעמים קולט דברים. הוא אומר שהרב קוק הוא הכי מסוכן. מבחינתם, אולי יקרא לזה השמאל, הרב קוק הוא הכי מסוכן. כי הוא בעצם לא רק עמדה קלאסית של אדם דתי, יהודי, שאולי הוא קצת פחות בעד נניח דמוקרטיה וחופש וכל הערכים שהם מנסים אותם, אלא, אז הוא לא כזה, אלא הוא מנסה לנכס את כל ההישגים האנושיים ואת כל ההישגים של הציונות לטובת הקודש, לטובת התורה, ובסופו של דבר לבלוע את הכל. לכן במקרה שיצא ממנו גוש אמונים, שהם באמת מנסים להגיע פה לשלטון וכו' וכו'. אז זה הטענה שלו. אז אם אתה מוריד את העוקץ, יש פה גם הרבה טינה, גם קצת חזרתי עליה וגם איך שזה מנוסח, אבל באמת הוא קלט משהו. יש בזה אמת, יש בזה שקר. אגב, זה ממש כמו אנטישמי. אתם יודעים שהפרוטוקולים של זקני ציון אומרים שעם ישראל רוצה להשתלט על כל העולם. זה שקר גמור. בסך הכל, זה היה בתקופה שהתחילה הציונות. בסך הכל רוצים מקום תחת השמש, רוצים מדינה שלא רואים אותה במפה, בגלובוס, שאלה יודעים מאיפה להיות ולהפסיקו להיות נרדפים. בסדר, שנוכל גם לחיות באמת את החיים שלנו. אבל מי רוצה להשתלט על העולם? לא, אני אומר, א', לא עשינו את זה. אבל מצד שני זה נכון? כן, נכון. זה שקר וזה אמת. זה שקר במובן החיצוני. שיש פה איזו מזימה, וגם הם תיארו באופן פרטי, מה עשו בדיוק? לא, זה לא היה ולא נברא, זה סתם, אני לא. אבל מצד שני, הם קולטים ברשות שלהם, שעם ישראל באמת, לשם הוא הולך, מה לעשות. אבל אני אומר, זה שקר, זה לא השתלטות במובן החיצוני. זה לא השתלטות מנוכרת, גם הרב. הוא לא אומר, אני רוצה לנכס, להשתמש, אתם החמור, כן, זה לדעת השם של הספר, אתם החמור, אני המשיח. הוא מכבד, הוא אוהב אותם. הוא מרגיש שזה גם חלק בו. חלק בנו, בכל אחד מאיתנו. זה לא טוב, אני אשתמש בכל ההישגים בשביל משהו אחר. כל ההישגים האלה זה משהו שאני מאוד מוכיר. נכון, אני חושב שזה חלק מתמונה. זה לא ניכור. אבל זה נכון שהיומרה, בסופו של דבר, לכלול את הכל, היא אומרה שיש בה כיבוש. זה הכי מפחיד למי שזה, למי שנגד זה, זה צריך הכי להפחיד. להבין, מי שבאמת, באמת, בסופו של דבר, רוצה לקחת פה את הכל. זה... אבל עד רבה, זה לא צריך לפחד מזה, צריך לסמוך בזה. אז בלי הכוח המוסרי העליון, זאת האמרה, כללות האומה, ישראל כולו, אי אפשר לעשות. אסור לנו להפריד ולפרר. אסור לנו לומר, זה שלנו ואנו דואגים עליו, וזה הוא לא שלנו. כשנעסוק לפעמים בפרטים, בוודאי נפלה בין איש לאיש, ובין סיעה לסיעה לפי ערכם. ברור שלא כל קבוצה היא דומה לקבוצה אחרת. אבל כשאנו מתרובים אל התוכן היסודי, כולל הכל, אנו רשאים להבדיל בו בין טובים לרעים. כולם שייכים לכלל ישראל. ועל דעת המקום ועל דעת הקהל, הננו מוכרחים להתפלל עם הווריינים גם כן. בתקוות לבבינו צריכה להיות מקפת את הכל, את הכלל כולו, בכל הרחב. זה ידוע, המכתב של מנחם מנדל מויטב, שהרב צודה היה מפרסם אותו, שאומר להפרוש עם איסורה, שאדם כשהוא מתפלל, שיתפלל גם על הרשעים. אחרת כל השפע מתמעט. זאת אומרת, אתה מתפלל בעצם על עם ישראל, ולא רק על קבוצה בתוך עם ישראל, אפילו זה הצדיקים, זה הבדל גדול. זה שפע אחר לגמרי ש... שאתה כאילו בא להתפלל, לכוון אליו. אז אומר הרב יערה, להתפלל עם העבריינים, אני אומר, אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות. נו, להזמינם עם חיצותינו בתור פועלים ומנהיגים. זה לא לקח אותם כמנהיגים, אבל להתפלל, כלומר, לדרוש בלב הנפש את שלום הכלל כולו וישועתו במנה יותר רחב, הכלל כולל הכל. זרע אדם, זרע בהמה. כן, יש פה איזה מבחנה, עדינה, שמלווה אותנו באמת כל התקופה הזאת, מאז שהרב מופיע בעולם. מצד אחד, לא מנהיגים. אנחנו כן משמרים את דרך התורה ואת החינוך וכו' וכו'. מצד שני, כן, עמדה של אכפתיות ואחריות לפי הכלל. כן, נפקא מינה בין מצד אחד שאתה כאילו כן משתדל להשתתף איפה אפשר לתרום, גם במובן האזרחי הפשוט וגם במובן של נגיד הצבא וכיוצא בזה, ומי שיכול לתרום בתחום מדעי או בתחום זה, אנחנו רואים בזה ערך מעבר, הרבה מעבר לפרנסה. מצד שני, כן לשמר את ה... בתי המדרש, בצביון הטהור שלהם, בלי... לא תערבב שם, כן, יבוא מישהו שהוא לא מאמין, שייתן, מה פתאום? ייתן שיעור, או בבית ספר. כל הרצון להיות באחדות, יש גבולות מאוד ברורים שנשים. זה מה שהרב אומר כאן במשפט הזה. נמשיך. הנה כשאנו צריכים להרים את הנס בתוכן המלא של הכלל כולו, ולכוונת להבין ונוטל תלפיות זה בכל העומק והרוחב שבכל הערכים הנכללים בו. כלומר, אם אנו רוצים להגדיל את המחשבה שלנו, מחשבה כללית, מובן הדבר שבתחילה מוטל חוב עלינו הדוגלים בעוז שם השם, העומדים על בסיס החי והבטוח של האומה עד יעד. חוב עלינו, מי זה עלינו פה? הדוגלים בעוז שם השם השם. תגידו את זה בעברית פשוטה. מה? נכון, זה שם של מפלגה, אבל תקרא לזה בשם של ציבור. חרדים, ציבור הדתי נגיד. שומרי אמוני ישראל. שומרי התורה. כן, עכשיו הוא אומר, כולל את עצמו בתוכם. אלה שקשורים ליראת שמיים. במובן הרחב אולי, אבל אלה שקשורים ליראת שמיים. העומדים על הבסיס החי והבטוח של האומה עד יעד, שזה יראת שמיים. אז אנחנו קודם כל, לפני שאנחנו נרים על הכלל, צריכים להכין בסיס של תוכן כללי בין העדרים השונים שבין העדר השם זה כשהוא לעצמו. בתוך הציבור התורני נקרא לזה. בתוך הציבור הירא שמיים. צריך גם כן לחבר. לא רק להתחבר אל כל ציבור כלל ישראל, אלא לעשות אחדות בתוך הציבור ה... ואיך עושים את זה? מיד הרינו קוראים לחפש אחרי דרכי תעמולה של קירוב הבלבות, ברצונם, שגם ברצון וגם בהבנה, גם בשכל וגם ברצון, יהיה התקרבות בין כל הפלגים, בין כל העדות, בין כל בתי המדרש. וזה אנחנו צריכים שלא לאחר ולהשתמש בכוח של ספרות מכנסת ומסבירה. מסביר הרב מאיפה המרחק? אינו רחוקים זה מזה בדעות ובמהלכי נפש, מפני שנתחנכנו באופנים שונים, והושפענו מהשפעות שונות. כן, זה גדל אצל הבן איש חי, זה אצל הבבא סאלי, זה אצל הסבא כאילו של הבבא סאלי. זה אצל אדמו"ר מגור, זה אצל אדמו"ר מבלז, זה אצל הרב הירש בכלל, זה אצל הרב קפח והרמב״ם. אז כל אחד עם כיוון שונה. מוצא הרוחניות שלנו, החלק הרוחני שבתורה בכל החרבתו, לא היה לנו לעסק קבוע עד כדי הכנסת כל גווניו לתוך לבבינו. כמו שעשו המעולים שתבדי חרמים בחילוקי הדעות המעשיות. הרי בנושא המעשי, בתחום של הלימוד הלכה, אז כל אחד לומד את כל הגדולים. נכון? יוצאים? אתה קורא את התשובה מהדור הזה, אז הוא מביא לך מכל שבטי ישראל, ממערב, מטורקיה, מאיטליה, מצרפת, מאשכנז, מעיראק, מכל מקום. אפילו מארץ ישראל, שגם פה היו גדולים, גם בזמן הגלות. זה כבר התרגלנו לחבר את הכל ביחד, ולא מרגישים קושי עם זה. אבל בעולם הרוחני, לא. אלא במקרה הושפעה כל סיום הספרים, יותר קוראים לחוגה. ואז כל אחד יצטמצם. מן ספר האמונות והדעות, עד הראשית חוכמה, מנפש החיים, מן האמונות והדעות זה סופר פילוסופיה. ראשית חוכמה, תלמידי הארי. נפש החיים, נו, הגאון, מה? ליטאים. תולדות יעקב יוסף, נו? חסידים, בעל שם טוב. מן יסוד ושורש העבודה, מה הוא? מיוחד. אומרים שהיה יכול להיות חסיד, אבל שורש נשמתו לא היה כזה. היה חסיד בלי הבעל שם טוב, בתקופת הבעל שם טוב. חסיד בלי חסידות. עד המורה. שוב, שזה כוח השכל. מן ספר קו הישר, זה שוב בדרכי המוסר על פי הקבלה, עד נגרור צפון, הרב הירש. הרב פה כלל במידה רבה את כל הצדדים. מחקר, הפילוסופיה, מוסר, חסידות. ישנם קווים רבים, מפרידים ומחברים, וסיוטינו הושפעו מכולם ודוגמתם כל אחד בפני עצמה. אני מדודו לכם שהסגירות, נגיד מקובלים, ברור, תביא להם מורה נבוכים, תביא להם זה, אפילו חסידות, לא תמיד, תלוי איזה מקובלים, לא הולך. אבל זה גם הפוך, אל תחשוב, גם אלה שהם פתוחים, כאילו, פרופסורים, כן? תביא ליקל, למי ש... הרב הירש, תביא לו חסידות, צריך משהו מסודר, רהוט, עם השכלה, זה, מה זה, משהו קצת וורטים, דרשנות, או משהו דרשנות, מיסטיקה. וכל אחד יש לו פה אופקים שהוא לא נכנס אליהם, ועולם שהוא מצטמצם בו. הוא אומר, הרב צריך לכלול את הכל. שכידוע בזה הרב עשה לנו דוגמה אישית מופלאה. בעת אשר הציבן הכללי צריך להיות עשיר וכולל, עד אשר יוכל בראשו לספור גם את הטוב, הקודש והאמת, שיש גם באותו הצד הלועזי של הפסיעה דלבר, שיש באחרון הנזכר ודוגמתו. כן, להיות מסוגלים להכיל את הכל, אפילו את הצד הלועזי של הפסיעה דלבר, זה יקרוא הצפון, שהוא כתב בגרמנית בכלל. אגב, זה מעניין. בשבילנו הרב עיר, שהוא כאילו בנוס מתחי, מרחיק לכת, הוא אומר לזה שהוא לא הולך עם הקבלה, ארץ ישראל, הוא שם אותה די בפינה, בתפיסה הרוחנית שלו, הוא כאילו הכי מרחיק לכת, ונורא ככה, השילוב הזה של תורה עם דרך ארץ, נורא... לעומת בית המדרש הפנימי, ודווקא אצל חרדים, הרב הירש, מסתדרים איתו יופי, עם הרב קוק פחות, זה מעניין. אפשר להסביר למה. אני לא יודע אם הרב התכוון כאילו... מבחינתו באמת הוא מדבר, כפי שהוא רואה את זה שוב. אפילו הוא! בשביל להציע אנשי מדינת ישראל זה לא אפילו הרב הירש, זה אפילו המורה. נבוכים, כן. זה יותר אפילו. או אפילו הרב, עוד יותר אפילו. אבל... או שזה ברמז, הוא מתכוון לומר להם, תדעו לכם שבעיניכם הוא חרדי, בעיניי הוא לא פשוט. תדעו ש... שלפעמים אנחנו יכולים להחליף דדים, כן. הוא בעיניי יותר מדי פתוח. אני אומר את זה, כבר ידבר, זה אני אומר כאן. מה אתה אומר? כן, וכמובן לא נזכור, הפרדת קהילות, זה רעיון שלו, של סיעתו. שדווקא להפריד את הקהילה החרדית מהקהילה החילונית או הרפורמית, שלא יהיה לה שום דבר משותף. והרב התנגד לזה, והיו גם גדולי ישראל אחרים שהתנגדו לזה. עכשיו, זה לא שהרב אומר שאין שום הפרדה, הרי זה מרמז מקודם, אבל לא מוחלטת. כן, בסופו של דבר להבין שאנחנו עם אחד. מה? כל אחד שם את הגבולות שלו. כאילו בעניין הזה הוא שם מחיצה מאוד ברורה, ומצד שני חינך את התלמידים שלו תורה עם דרך ארץ. המושג הזה, רב דוקטור, זה דווקא... זה אלה שנלחמו ברפורמה. כדי שהילד שלי לא יהיה רפורמי, אני אראה לו שיכול להיות דוקטור גם אצלי. ואגב, זה מה שאמרו גדולי ישראל, שלימדו זכות על הרב הירש, איך הוא נתן רשות ללמוד מקצועות חול? גוואלד? לא הייתה ברירה. אבל איך התחילה? לא. ככה. זה מדרכו של הרב, איך לחבר את עם ישראל עדי חיבור הדעות, עדי לימוד כל הצדדים הרוחניים שיש. ככה ניצור אחדות בתוך המחנה שומרי אמוני ישראל, ועם מלא נוכל אחר כך לחבר, היה לנו את העוז והגבורה לחבר גם את כל הכוחות הרוחניים שמחוץ לבית המדרש. זו המשימה שהרב אומר כאן, ועדיין היא לפתחנו. טוב, יאללה הזמן, אז נסיים. אז השם הפעם הבא כבר נעבור למכתב אחר.